נכון, שבוע שעבר בעצם התחלנו ללמוד על הכפירה, כי שאלנו, ראינו בפסקה א', שכל כך הרבה קושי יש בגלל המצב שדור הבנים רוצה להתרחק מתורה ומצוות, הוא כבר לא רואה בזה טעם, הוא לא רואה בזה ערך, הוא רוצה לחפש את האור של תנועת ההשכלה, ואמרנו, למה ככה? למה ריבונו של עולם מוביל את ראשית צמיחת גאולתנו, את החזרה לארץ ישראל אחרי 2000 שנות גלות, דווקא באופן המסובך הזה? ואז התחלנו להבין מה זה בכלל המשמעות של המעמד הרוחני הזה של כפירה. שציבור כל כך גדול של דור הבנים בא ואומר לריבונו של עולם, ביי, תודה, אנחנו לא קשורים אליך, לא רוצים לא תורה, לא מצוות, לא שום דבר שקשור לזה. הזכרנו את זה שהיום אנחנו נמצאות כבר בדור שהוא טיפה אחרי זה, נכון? היום כמעט אין ישוב, כאילו אם היה פעם בקיבוץ, אפילו אין מזוזה, אין חדר כזה שנקרא בית כנסת, ישובים שלמים שאין בהם מקווה. היום אין מציאות כזאת, ברוך השם, עם ישראל מתחיל לעשות חזרה אל הבירור הזה שאת הערך שלו אנחנו לומדים עכשיו, אבל כשמגיעים לארץ ישראל, מה, אתם זוכרות את השיר הזה שקראנו שבוע שעבר, את השיר הזה של דוד שמעוני, שהוא אומר, אל תשמע, וואי, ברח לי רגע, אל תשמע אל תורת אביך, אל תשמע אל תורת אמך, בדיוק הפוך, בוא נייצר פה משהו חדש. ואנחנו מנסות להבין למה ריבונו של עולם מוביל את הגאולה באופן הזה. והתחלנו לא להבין את זה, אלא קודם כל להבין מה הנזק של הכפירה. זה מה שלמדנו בעצם שיעור שעבר, שאנחנו, עוד יותר זה חידד לנו את השאלה. אם הכפירה יוצרת כל כך שקר בנשמה שלנו פנימה, שהאדם חי בחיים שריבונו של עולם ברא אותם, שהאמת האלוקית יוצא, נכון? ככה משה רבנו אומר, האזינו השמיים והדברה ותשמע ארץ עם רפי. השמיים מספרים כבוד אל. כל הבריאה אומרת, יש פה הקדוש ברוך הוא. את זה, אולי נקרא את זה אחר כך, אם אני אזכור. יש פה שיר כזה חמוד של נתן אלתרמן, מי שמכירה את זה, הקלריקל הקטן, היינו אמורות לקרוא את השיעור שעבר, אבל זה ברח לי. זה ממש כאילו, הוא מדבר על זה, איך יש הורים כאלה, תקראו את זה אחר כך, זה חמוד כזה בחרוזים. איך באמת כל המציאות של העולם היא מציאות שמוכיחה לנו שמישהו ברא את העולם. אי אפשר להיות אטומים בחוש, להגיד, אם לא, ריבונו של עולם לא יושב איתי על כוס קפה בקפה גרג, אז אני לא מאמינה בו, סליחה. לא ראיתי, לא דיבר איתי, איננו. לא, כל המציאות אומרת, יש פה בורא לעולם. ולכן כשהאדם נמצא במקום רוחני של כפירה, הוא חי בשקר, זה דבר ראשון. דבר שני, אמרנו שזה גורם לי לחיות בעולם שהוא הפקרות. בעולם שאין דין ואין דיין. וההסתכלות הזאת על העולם כעולם שאין בו מנהיג לבירה, היא הסתכלות שהיא גורמת לחספוס מאוד מאוד גדול. ממש זאת המילה, להפקרות. להיות בעולם נטול הנהגה, כל אחד יעשה מה שבראש שלו, אם זה טוב טוב, אם זה רע רע, ואתה נמצא במקום מאוד מאוד לא מוגן, כאילו מאוד חרד על מה זה העולם הזה בכלל. אז זה הנזק של הכפירה, ועכשיו זה היה תקציר הפרק הקודם, ועכשיו אנחנו מנסות להבין, אז למה? למה ריבונו של עולם גואל באופן הזה את עם ישראל? מה יעל? היה לך פרצוף של שאלה, לא? אוקיי. טוב, אז התחלנו, שיעור שעבר, התחלנו ממש את השלוש מילים הראשונה, ואני חוזרת אל המשפט הראשון, בסדר? השיגים שבהבנת האלוקות, העירה, האמונה וכל התלוי בהם, כל זמן שאין האומה צריכה לתקן את דרכי חייה המעשיים בכללותה, אין ההזק שלהם ניכר. אז הבנו מה זה שיגים, דיברנו קצת על מה זה בהבנת האלוקות, זוכרות שדיברנו על הרמב״ם, שאומר במורה נבוכים, למה דיברה התורה בלשון בני אדם? נכון? למה התורה כותבת לנו, ואיחר אף השם, והנה יד השם הויה על מקנה פרעו. כאילו מה, לקדוש ברוך הוא יד? יש לו יד? מה, לקדוש ברוך הוא יש אף? מה, הקדוש ברוך הוא כועס? כמו שאני כועסת כשאני מתעצבנת על הילדים שלי ששפכו חול באמצע הסלון, אז ככה הקדוש ברוך הוא מתנהג? למה התורה מדברת איתנו בלשון של בני אדם? ואז התחלנו להגיד בעצם שבזה אני לוקח אותנו פה לסיגים. ההתפתחות הרוחנית של האדם היא מתחילה מעצם יצירתו, נכון? התפיסה הרוחנית שלנו היא נבנית לאט לאט. ובהתחלה היא כמו הטבעת הזאת שיש לנו על האצבע, נכון? אם היא כולה תהיה מאוד מאוד מזוכחת רוחנית, אתם זוכרות את הסיפור הזה על הילדים שלי שאמרתי לכם שהם שאלו אותי אם מישהו ראה את השם ואמרתי להם ברור שלא, כזאת רוחניים אנחנו. ואז נאמר לי שאני חייבת להגיד להם, לא, מישהו ראה אותו, כי אם זה לא, אז אין אותו. מה זאת אומרת? מי שאף אחד לא ראה אותו, הוא לא קיים. זה בדיוק הדוגמה, היא בדיוק מסבירה לנו את הנקודה הזאת, של ההתפתחות הרוחנית. כמו שבניי בונה בניין, מההתחלה מבחוץ, מה הוא בונה? לא ראיתם אף פעם? בניי בונה. מבחוץ, לפני השלד, מה? מה זה העמודים האלה? לא, פיגומים. ראיתם פעם איך כשרוצים לבנות את הקומה הזאת? אין רצפה עדיין, רק בונים את השלד. מה, הם יעמדו באוויר ויבנו את השלד? לא, בונים מין שלד כזה של פיגומים. עומדים עליהם. אחר כך, כשהבניין גמור ובנוי, מה עושים לפיגומים האלה? מפרקים אותם, תודה. היה לכם תפקיד מקודם, עכשיו אתם לא צריכים להיות פה. אותו דבר במושגים הרוחניים שלנו. בהתפתחות הרוחנית שלנו, הפיגומים זה כל מיני תפיסות רוחניות ילדותיות. לא ילדותיות שהן רק של ילדים. לפעמים אני, בתוכי, עדיין יש תפיסות ילדותיות שמערבבות לי את התפיסה, את ההתפתחות הרוחנית. בשביל זה אני באה למדרשה, בשביל זה אני לומדת תורה עד גיל 120. אני אף פעם לא מפסיקה לחדש את הלימוד שלי ולברר אותו, כי כל שלב הוא נכון לשעתו. ויש נקודה שבה אני אומרת, אוקיי, אם בעבר כשהייתי ילדה דמיינתי את ריבונו של עולם כמו מין סבא זקן כזה שיושב בשמיים ודן את כל בני ישראל כבני מרום, ואני מדמיינת את הכבשים כמו שהגננת סיפרה, או כמו שגם אנחנו קראנו את המדרש, את הדימוי הזה של חז"ל פה מן הסתם כמה פעמים ופעמים בראש השנה, אבל כשאני ילדה אני ממש מדמיינת את ריבונו של עולם ואת הכבשים. כשאני גדולה אני מצליחה לזקק מזה את החמלה, את הרחמים, את ההתבוננות על כל אחד, את ההשגחה הפרטית, שזה מה שחז"ל רוצים להעביר לי בדימוי הזה, נכון? זה בדיוק ההתפתחות הרוחנית הזאת שעוברת על הבנת האלוקות, על היראה, על האמונה. ראיתי ציטוט ממש יפה של הרב הלל צייטלין, מכירות אותו? צייטלין הוא לא רק תיכון בתל אביב, הוא על שם הרב צייטלין, שהוא היה חי פה בארץ ישראל בתחילת המאה, והוא ממש אמר שהרבה פעמים אדם יכול לתפוס את ריבונו של עולם כמו איזה מרגל כזה, שעוקב אחריו, נכון? אם חז"ל אומרים לי, וכל מעשיך בספר נכתבים, מה אני יכולה לדמיין? שהקדוש ברוך הוא אין לו מה לעשות בחיים, הוא רק יושב ועוקב אחריי, ברחת, ברחת ברכה אחרונה, ויתרת, הסתכלת על, עברת בחלון וצצת לבית של השכנים ולא יפה נו 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 יעשה לך, ואם עברת ברחוב וראית ילד קטן בוכה והחזרת אותו לאמא שלו אז הוא ישים לך וי על היומן הזה. זאת הסתכלות ילדותית, אבל אני רוצה לברר לעצמי תפיסה כזאת של השגחה פרטית, אז איך אני בונה אותה? זה המובן הזה של, נכון, השיגים שבהבנת האלוקות, היראה, האמונה וכל התלוי בהם. מי זה ריבונו של עולם? איך אני מאמינה בו שהוא מסתכל עליי בהשגחה פרטית ואוהב אותי? איך אני מבססת לעצמי את המושגים האלה? בכל המושגים האלה, בגלל ההתפתחות הרוחנית שלי, תמיד יהיו מעורבבים בהם שיגים. הפיגומים של השלב הרוחני הקודם, שעכשיו אני צריכה לעשות עבודה של מה? של לנקות, להבין מה העיקר הרוחני, מה עזר לי לקנות את העיקר הרוחני הזה, ועכשיו איך אני נפרדת מהציור הילדותי שהוא מעכב אותי. כי אם אני אסתכל על הקדוש ברוך הוא שמשגיח עליי בהשגחה פרטית, כמו איזה מרגל מעיק שיושב לי כזה על הכתף וכל הזמן מסתכל מה עשית, זה לא יעשה לי טוב בנפש לקיים מצוות. איך אני לוקחת מתוך זה את המקום של ההשגחה פרטית ונפרדת מהציור הילדותי? זה המון עבודה פרטית, אבל תראו מה הרב אומר לנו. עד עכשיו הדוגמאות שהבאנו הן דוגמאות פרטיות, אבל הרב מעלה את זה קומה לקומה של עם ישראל. כל זמן שאין האומה צריכה לתקן את דרכי חיי המעשיים בכללותה, אין ההזק שלהם ניכר. מה הכוונה? עם ישראל, איפה הוא נמצא כשהרב כותב את הדברים האלה? מה? הוא בדיוק כן, הוא עוזב את הגלות ועולה לארץ ישראל. זוכרות שדיברנו פה על תורת ארץ ישראל לעומת תורת חוץ לארץ. זוכרות שהבאנו את ההגדרות של המושגים האלה והבאנו פה הרבה הרבה מאוד דוגמאות על המעבר הזה. למה הוא מכריח לחיות פה בתור עם במדינה? למה הוא מכריח אותנו לברר מה התורה רוצה מאיתנו? בזה מה שהרב אומר כאן. כל זמן שעם ישראל היה בגלות, כל תפיסות האמונה, היראה והבנת האלוקות, הקטנות, המתאימות, הילדותיות, אין ההזק שלהם ניכר, לא נורא. עם ישראל עדיין המשיך לאהוב את הקדוש ברוך הוא, עדיין המשיך לעבוד את הקדוש ברוך הוא, עדיין המשיך לשמור תורה ומצוות, זה היה בסדר, זה עבד. למרות שהפיגומים היו מסתירים את היופי של הבית החדש הזה, למרות שהשיגים היו גדולים, עם ישראל הצליח להחזיק מעמד כשומר אמונים בגלות. כשעם ישראל מגיע לארץ ישראל, ההזק שלהם הופך להיות ניכר. ההזק של השיגים, של הבנות האמונה הקטנות, הלא מתאימות, הם מתחילים להפריע לקיום של עם ישראל כעם, במדינה, עצמאי. אז השיגים אמרנו, זה כל התפיסות האמוניות הילדותיות. כמו שאמרנו, לתפוס את הקדוש ברוך הוא בתור איזה שהוא מרגל שעוקב אחרייך. ולא בתור, מה זה השגחה פרטית? לברר את המושג הזה. מה זה המושג הזה של ההגשמה של האלוקות, בסדר? שהשם כועס, או יד השם, או כל הדברים האלה, שאנשים, כאילו היה להם איזה ציור מגושם, כאילו גשמי, על ריבונו של עולם. מה זה המושגים האלה של יראה? אני צריכה לפחד מהקדוש ברוך הוא? מה זה המושג הזה בכלל של יראה? זה, איך אני, היום כל אחד שאנחנו נשאל אותם, מה זה יראת השם? מן הסתם, אני לא תגיד רק פחד, כי כבר עם ישראל עבר איזה סיבוב בבירור הזה של מה זה יראת שמיים. אנחנו נמצאות כבר אחרי שמצליחים לנקות את השיגים האלה. אבל הרב אומר לנו פה, עם ישראל חייב מה? הוא חייב לעלות מדרגה. תקשיבו, זה כמו, כשיש תינוק מאוד מאוד קטן, נכון? אז כולם קונים לו בגדים כאלה, מה זה חמודים? שאף אחד לא מספיק ללבוש אותם בכלל. יש לך איזה 5 חליפות מהממות לגיל 0 עד 3. מי יוצא איתם מהבית? אני לא יודעת. יש לנו כל פיג'מה. ואז פתאום הם כבר נהיים כאלה גדולים, ואי אפשר בכלל להלביש להם את הבגדים החמודים האלה, אבל את לא רוצה לוותר עליהם, אז מה את עושה? את לוקחת את השמנמונת שלך, שהיא כבר בת 6 חודשים, ומנסה לדחוס אותה לתוך המכנסי 0 עד 3 האלה. מה קורה? לא מתאים, מסכנה ילדה, תנו לה לנשום. תחשבו שהמכנסיים האלה כאלה, או החולצה עוד כאלה יפה, והאם היא לא רוצה לוותר עליה, אז היא מנסה לדחוף את הילדה שלה בת 12 חודש לתוך החולצונת הזאת. חנק, רווחה מיד. לא מתאים, למה אני נותן את הדוגמה הזאת, בסדר? כי זה מה שקורה כאן לעם ישראל. עם ישראל כשהוא נמצא בגלות, יש לו תפיסות אמוניות, שאיך הרב אומר לנו את זה? יש בהן, הן מתאימות, הן קטנות. כל זמן שעם ישראל נמצא בגלות, הגוף שלו, הרוחני והחומרי עדיין מצומצם, הן מתאימות התפיסות האמוניות הקטנות האלה, לא שהן מתאימות, הן לא מזיקות, בסדר? לא עוצר לה את הדם. לתינוקת הזאת. כשעם ישראל עובר שלב, הוא יוצא מגלות לגאולה, זהו, זה כבר נזק. את יכולה לעשות את התינוקת שלך נמק, אם תשימי לה בגד קטן מדי. אל תדאגו, היא גם לא תסכים, היא תצרח. הכל בסדר, אמהות, בעתיד, תרגו. אפשר לשלוח את הבגדים לאחותך הקטנה. בסדר? זה מתחיל להזיק. אי אפשר, אבל תדעו לכם שזה גם הפוך, נכון? אני אתן גם דוגמה לילדים, אבל מכיוון הפוך. שגם אם, זה חשוב לי לברר את זה, שלא נחשוב שהקדוש ברוך הוא עושה לנו משהו רע בכוונה. אז הקדוש ברוך הוא, למה אתה נותן לנו תפיסות אמוניות קטנות? תן לנו אותם ישר בגדלות. למה אני יודעת שזה לא עובד? כי גם בגוף שלנו זה לא עובד. נכון, אם עכשיו התינוק הקטן הזה, ה-0 עד 3, מי שתבוא אליו עם איזה צלחת כזאת, עם סלט כינוע מפנק, עם מלא פטרוזיליה וחמוציות, או לחילופין עם חמצוץ, עם כל אחת מה שהיא רוצה. מה יקרה לתינוק הזה, אם תדחוף לו את זה לפה? הוא יחנק. המערכת שלו לא יכולה בכלל לעכל, עזבו לעכל, לבלוע, קודם בוא נתחיל בלבלוע, לא יכולה לבלוע את הדבר הזה. הסדר חייב להישמר. בהתחלה, אני חוזרת לנמשל, בסדר? בתחילת ההתפתחות הרוחנית שלנו, אנחנו חייבים פיגומים, אנחנו חייבים להגשים את האלוקות, אנחנו חייבים את הציור הזה של הסבא הטוב בשמיים, שיושב עם המוזניים ומודד לנו את המעשים הטובים, את המעשים הרעים. אנחנו חייבות את היראת שמיים, את הוואו, יבלה, כן, אני צריכה להרגיש קצת פחד מול ריבונו של עולם. אבל אם אני, אם הייתי זורקת ישר על עם ישראל בתחילת ההתפתחות שלו, את כל המושגים המופשטים, הוא היה בורח, הוא לא היה מצליח להכיל אותם בכלל, זה לא היה מדבר אליו, לא היה כלים למדוד את זה ולהכניס את זה לתוך הלב, לתוך הנשמה. חייבים את את התהליך ההתפתחותי הזה. אבל כיוון שהגיע הזמן שהתחייה הלאומית מוכרחת לבוא, וצמיחת קרן ישועה בפועל מוכרחת להיגלות, מיד השיגים מעכבים, ואי אפשר לאומה שתתאגד ותשיג בעומק חייה את סוד גבורתה וציורי סידוריה, כי אם על פי דעות מזוכחות ומעשים היוצאים מטהרתה של דעת השם אמת בבהירות היותר עליונה. מה הרב אומר לנו? כשמגיע הזמן של התחייה הלאומית, מי יודע מתי הזמן הזה? מי מחליט את הזמן הזה? כן. הזכרנו את זה קצת פה על הביתה חישנה, שניסו גדולי ישראל להביא לתחייה, לחזור לארץ ישראל, לנסות להקים פה משהו על ידי אנשים שהם שומרים תורה ומצוות. דיברנו, נכון? הזכרנו כל מיני שמות. הצליחו? לא עבד. עם ישראל ניסה לדחוף את זה בעצמו לתחייה של קודש, זה לא עבד, והקדוש ברוך הוא אומר, אוקיי, יש איזה דדליין כזה אלוקי, אנחנו לא יודעים אותו, כתוב על יעקב, עוד מעט נגיע אליו, אבל שהקדוש ברוך הוא אמר ליעקב, עזוב, כאילו אי אפשר לחשב את הקץ. זה משהו שהוא לא נתון, כאילו הקץ במובן של הזמן שבו תהיה הגאולה האחרונה. זה משהו שבני האדם לא יכולים בכלל להיות שותפים בו, זה החלטה אלוקית. מי מחליט שהגיע הזמן של התחייה הלאומית? ריבונו של עולם יוצר איזושהי תסיסה כזאת בעם ישראל, שיאללה, הכדור מתחיל להתגלגל ואנחנו נמצאים בתוך המסלול הזה. אבל כשזה מתחיל, כשהקרן הישועה באה ומתגלה, מה קורה? כל השיגים האלה, כל התובנות הרוחניות הקטנות שמתאימות ל-0 עד 3, מיד מעכבות. הן מפריעות לאומה, לעם ישראל, לחזור לארץ ישראל בגדלות, לחזור לארץ ישראל, לבוא לפתח את תורת ארץ ישראל. בסדר? לא שמעתי, סליחה. כי עם ישראל הצביע ברגליים, הוא פשוט לא בא. כן, ברור, לא, א' עלו. הזכרנו את זה פה, נכון? שהיה פה, תראי, א', ברור שעלו, לא עלו 200-300, עלו כמה אלפים, כמה עשרות אלפים. בסוף בתשע"ח היו פה 600 אלף איש, שזה כמו ה-60 ריבו שיצאו ממצרים, זה הקומה של עם. כאילו זה המספר שעם מתקיים. את צודקת שזה מה שהרב אומר לנו כאן. הגיע הזמן שהתחייה הלאומית מוכרחת לבוא. הקדוש ברוך הוא נותן לנו 2,000 שנות גלות, קחו. תעשו את זה בדרך שלכם. תצליחו לעשות את זה בדרך של קודש, בדרך שנאמנים לתורה ולמצוות. הלוואי, נראה לי שהקדוש ברוך הוא היה מאוד מאוד שמח אם זה היינו עושים את זה ככה. סליחה שאני מדברת עליו במושגים כאלה גשמיים, אבל אני בטוחה שזה היה לוקח את המציאות למקום אחר לגמרי. אבל זה לא קרה. ויש כאלה שאומרים ביתה חישנה, שאם זה לא יהיה נכון, כאילו ביתה זה כמו ביתה. שהקדוש ברוך הוא בועט אותנו. יש עת מסוימת שאם עם ישראל לא מצליח לעשות את זה בכוחות עצמו עד הזמן הזה שהקדוש ברוך הוא מחליט עליו, הקדוש ברוך הוא בועט אותנו אל הגאולה. איך? אנחנו לא יודעים מה קרה להרצל כשהוא רואה את משפט דרייפוס, מיהודי מתבולל לחלוטין, ששום דבר לא דגדג לו על יהדותו. פתאום הוא רואה את משפט דרייפוס ומתעוררת אצלו כזאת, וואו, כאילו כזאת, כזה חיבור לעם היהודי, כזה צער על הרדיפה של היהודים, שהוא הופך להיות השגריר הכי נאמן לציונות שהיה לנו אי פעם, מה קרה לו שם? אף אחד לא יכול לדעת. אני חושבת שזה מה שבדיוק הרב אומר לנו, כיוון שהגיע העת של התחייה הלאומית, אמרנו את זה הרבה פעמים פה ואין לי בעיה, נגיד את זה עוד 1,000 פעם, שזה מה שהרב צבי יהודה כותב, שמסביר לנו שהקדוש ברוך הוא מצמיח ישוע. אם עם ישראל יצליח לבד, אחלה, הכי טוב בעולם. אם עם ישראל לא מצליח לעשות את זה לבד, הקדוש ברוך הוא מצמיח ישוע, הוא מציס כל מיני כוחות רוחניים, נפשיים, כדי להביא אותנו למקום הזה. אבל, כן. של וואי, סליחה, אני שומעת מילה כן, מילה לא מהמזגן הזה.
אני רוצה להגיד, כי זה נמנע, אני לא בגלות לזמן, אני לא חושב שהוא בגלות עם אלה.
נכון, אז זה מה שהוא אומר. עכשיו, את זוכרת שלמדנו את האיגרת של הרב על הלימוד אמונה, שהרב הזה הזמין, הרב פינטו מזמין אותו לאיזה אספה, ואז הוא אומר, לא צריך עכשיו לבוא ולהתלונן על המצב של הדור הצעיר, צריך ללמוד אמונה. לימוד אמונה זה מה שיברר את תורת ארץ ישראל, זה מה שיפתח את השיח הזה, את הבירור הזה, את כל דבר להכניס אותו למקום. עכשיו, את צודקת שאם לא נבוא לארץ ישראל זה לא יקרה, אנחנו חייבים לבוא לכאן, אבל אז את מציירת תסריט אחר. עם ישראל נאמן לדרך אבותיו 2000 שנה בגלות, יבוא לארץ ישראל ויתחיל לפתח את תורת ארץ ישראל. למה יש פה את הקטע?
מה שקרה זה מאוד, כאילו, ככה זה כאילו.
זה בדיוק מה שהוא אומר, למה קורית הכפירה בעצם? זה מה שהרב יסביר לנו עכשיו. למה אנחנו לא יכולים לדלג מ-2000 שנות גלות עם חליפה של 0-3 שתאימה לנו, לארץ ישראל, עם תורת ארץ ישראל, לפי מידותינו, רחבה, עמוקה, בהירה, נפלאה, שתחיה לא רק את עם ישראל שחוזר מהגלות, תחיה את העולם כולו. מה קורה פה באמצע? זה בדיוק מה שהרב אומר. רק אני רוצה עוד שנייה, ואז נבין את זה עוד טיפה. מה אומר לנו? אי אפשר לאומה שתתאגד ותשיג בעומק חייה את סוד גבורתה וציורי סידוריה, כי אם על פי דעות מזוכחות ומעשים היוצאים מתהרתה של דעת השם אמת. הרב אומר לנו, אנחנו חייבים לעבור ברור אמוני מאוד מאוד מקיף. רק בגלל הסיטואציה פה של ראש חודש כסלו ומה שדיברנו מקודם, נכון? איזה מילה דיברנו מקודם על הגבורה? מה הוא אומר לנו? כשעם ישראל חוזר לארץ ישראל, איזה תכונה הוא צריך? תשיג בעומק חייה את סוד גבורתה. האומה כשהיא חוזרת לארץ ישראל, יש מדרש ממש יפה שהרב אבינר מסביר את הפסקה הזאת, אז הוא מביא מדרש על מלכי ישראל, שככה אמנם יעלי אמרה שגבורה זה לא רק לצבא, אבל המדרש הזה הוא על ענייני צבא, אבל אני חושבת שאנחנו יכולים להבין מה זה אפילו הגבורה שעם ישראל נדרש אליה בזמן הזה שהוא עולה לארץ ישראל. אז הוא מצטט הרב אבינר מדרש על דוד המלך, שוואי, זה ממש עכשיו גם, אז אפשר, זה שבת הבאה, סליחה. מה עכשיו? אנחנו בתולדות, תולדות ויצר. לא נורא, אני אספר לכם בכל זאת. אפילו שזה היה מתאים לספר שבוע הבא, נכון? שנייה, אז קודם נתחיל מהציטוט. דוד המלך אומר, ארדוף אויביי ואשיגם, ולא אשוב עד כלותם. מכירות? זה בתהילים. כשהייתי בבני עקיבא, ממש בתחילת דרכי, אז עוד לפני, כשהרב בלייכר היה ראש הישיבה, אז מורדכי יוגב, החבר כנסת, הוא היה המזכ"ל של בני עקיבא, הוא היה בעצמו כאילו הוא עזב את הצבא בדרגה מאוד בכירה, אז הוא עשה לנו יום הנהגה לכל הפעילים בקריית ארבע בחברון. ואני זוכרת שהוא לקח אותנו לבית הדסה, לבית של הרב בלייכר, ואז הוא דיבר איתנו, ואחר כך נפגשנו עם דרור ויינברג, שהיה מח"ט חברון, בגלל זה אמרתי שזה כאילו מתאים, זה בדיוק שבת הבאה, והיצא זה כאילו השבת שהיה את האירוע הזה בסמטת הגבורה. ואני ממש זוכרת אותו, עומד בפתח של בית הדסה, וזה מה שהוא אמר לנו, שהמוטו הזה של דוד המלך, כאילו זה מה שמלווה אותו, הפסוק הזה, דרור ויינברג. כאילו, בגלל שהוא ומורדכי יוגב היו חברים, הם ממש הלכו דרך ארוכה בצבא ביחד. אז מה את מכירה?
לא. עוד
דמויות
שעלו
בשיח שלכם, כן. אז פתאום ממש הרגשתי שזה כזה מתחבר. אז ממש הוא אמר שזה המוטו שלו, ארדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם. כשאנחנו קוראים את הציטוט הזה, מה זה, מה, איזה אסוציאציה זה עושה לנו? ארדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם. ממש של מלחמה, אבל אפילו של מה? מחיצה, כאילו באתי להגיד אכזריות, סליחה, אני לא אגיד אכזריות על דוד המלך, אבל זה ממש כאילו ברבק, של הרבק, אתה לא רואה כלום בדרך, מה? לא יודעת מה זה אומר, אבל אני לא מבינה בסלנגים של צבא, אבל נכון, אבל תראו מה דוד אומר, אני רוצה שנייה שנבין מה אומרים המלכים אחרי דוד המלך, שנבין את המקום הזה. דוד המלך שעליו נאמר עדינו העצני, נכון, שבשעת קרב הוא היה קשה כארז, ובשעת לימוד תורה הוא היה עדין כתולעת. הוא בדמות המיוחדת שלו, הוא יכול להשיג את השלמות הזאת, שכשאתה נמצא מול רוע, מול הרשעה, שהיא באה לצמצם את דבר השם בעולם, ארדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם. אני מוחץ אותם באופן מלא, לא נשאר כלום. וכשאני נמצא מול הטוב, או אני מברר את הטוב, אני כולי עסוק בבירור של הטוב. ודוד המלך היה שלם עם זה. בא אחריו עשה, ועשה המלך, ועשה אומר לריבונו של עולם, אני רודף ואתה עושה. מה הכוונה? עשה אומר, אני לא נמצא במעלה רוחנית כזאת גבוהה, שאני יכול לעמוד באכזריות הזאת שבאה לידי ביטוי במלחמה, ולצאת עם זה שלם מבחינה רוחנית. אז הוא בא לדוד, לריבונו של עולם ואומר לו, אני ארדוף את האויבים, אבל אתה תהרוג אותם, אני לא יכול כמו דוד המלך, ארדוף אויבי ואסיגם ולא אשוב עד קל אותם, אני לא יכול לחלות אותם, כי זה ישפיע עליי. אתם זוכרות מה יעקב כשכתוב וקטונתי מכל החסדים, אז יש כאלה שמפרשים את הפסוק הזה, למה קטונתי? כי הרגתי, כאילו אם אני הורג, אם אני נלחם, זה מקטין לי מהזכויות, זה המקום שעשה מרגיש. יהושפט, המלך אחריו אומר, אני אומר שירה ואתה עושה. ריבונו של עולם, אפילו אין לי מספיק גבורה רוחנית ללכת ולרדוף את האויבים. עצם המרדף מביא אותי למקום קשה מבחינה רוחנית. אני יושב פה בארמון שלי, אגיד שירה על הגבורה האלוקית לרדוף את הרשעה, וריבונו של עולם, אתה תלחם לנו. בא אחריו חזקיהו, ותראו מה הוא אומר, אני ישן במיטתי, ואתה עושה. כאילו חזקיהו אומר, אפילו להגיד שירה על זה שאויבי השם ניגפים ומתים, אני לא מסוגל. למה אני מביאה את ההדרגתיות הזאת? שנבין מה זה שעם ישראל צריך לחזור לארץ ישראל, לאיזה מדרגה גבוהה של דוד המלך אנחנו נדרשים לטפס. זה שארגוני השמאל, ואנחנו עוד נדבר על זה, שמרבים להגיד הכיבוש משחית, הם צודקים. המציאות של צבא, של מלחמה, היא באמת עלולה להשחית את הנפש. המציאות של להסתכל לרשעה בעיניים, לרדוף אחריה, לנצח אותה, היא מציאות מאוד מאוד קשה. מה כל המאבקים שלנו, הביטחוניים, הם בכלל לא מאבק ביטחוני. כשעם ישראל חוזר לארץ ישראל והחל ממן ישוחת בסדר בארגון השומר, וחלה בצבא הגנה לישראל בשנת תש"פ, הם עושים את אותו דבר. איך דוד המלך אומר לגוליית? מחרף מערכות אלוקים חיים. מי שנלחם בעם ישראל, הוא לא רוצה את מערת המכפלה, כי היא לא יודעת מה, יש בנוף יפה. הוא לא רוצה את החרמון, כי חסר להם שלג בלבנון או בסוריה, נכון? הם לא רוצים את עזה, כי מה יש שם? חוף ים מהמם, נכון. אבל זה לא מה שחסר. יש פה ברור רוחני מי שולט בעולם. ודוד המלך מבין את זה. ועם ישראל, כשהוא חוזר לארץ ישראל, הוא מבין את זה שהוא צריך לברר מה זה גבורה. הוא צריך לברר בשביל מה הוא חוזר לכאן. הוא צריך לברר למה הארץ הזאת מכל הארצות בעולם. לא סתם, אם הזכרנו מקודם את הרצל, לא סתם הרצל אומר בהתחלה, בואו נלך לאוגנדה. הוא כל כך בראשית הבירור הזה של מה זה ארץ ישראל, ומה הקשר שלנו לארץ ישראל, ומה הקשר שלנו לתורה, שזה באמת מאמת אותנו, ובסוף עם ישראל אומר חד משמעית, תודה לא, אנחנו חוזרים לכאן. גם זה לא היה במקרה, כאילו שהרצל מציע את אוגנדה. אבל פתאום קורה כאן משהו שכל המושגים הכי בסיסיים בחיים החומריים, המדיניים, החיים הפשוטים, בסדר? חייבים להתברר. אבל אז ראשית אומרת לנו, משהו חסר, יש פה חוליה חסרה. אלה שעולים מהגלות, לא באים לישיבת מרכז הרב, הישיבה המרכזית העולמית, אחריי, אומרים לרב קוק, יאללה, אנחנו אחריך, רק תלמד אותנו אמונה. למה זה לא קורה? זאת היא הסיבה, שכוח שלילי גדול מתעורר בעקבה דמשיכה, בחוצפה סגיעה. בשלילה זאת תבאר את כל מה שהוא כהה, במושגים האלוקיים והתלוי בהם בכללות האומה. 2000 שנות גלות אין ברור רוחני עמוק של המושגים האלה של אמונה. אמרנו את זה. 2000 שנות גלות אין לימוד אמונה. יש צמיחה מפוארת של לימוד הלכה, של לימוד גמרא, של לימוד מוסר, אבל המושגים האמוניים, המושגים של מה זה עם ישראל, הם נשארים במידה 0-3. והקדוש ברוך הוא אומר, יש שם כל, איך הוא מגדיר את זה הרב? יש שם כל כך הרבה אזורים כהים נכון? כהה זה לא רק צבע, זה גם סכין, כשאת באה לחתוך משהו והסכין שלך לא מחודדת, איזה, כמו כל הסכינים במדרשה, לדוגמה, ממש דוגמה מהחיים, איזה מעצבן זה לחתוך עגבנייה, תודו, עם סכין שבקושי חותכת, את צריכה לריב איתה, אה?
סכינים השחורות בצבע.
כן, אז הנה, עולה הודעה, יש אוסף סכינים שחותכות, תלכו אליה.
לא, זה פרווה.
בפרווה. נכון? איזה מעצבן זה, אבל זה מה שקורה לנו, לכל המושגים האמוניים. הם כהים, הם לא חדים מספיק, וכשאנחנו מגיעים לארץ ישראל, המציאות תופחת לנו בפנים, המציאות מאמתת את את הצעירים האלה, את הדור הצעיר, דיברנו על זה קצת, שהם שומעים על המרקסיזם, הם שומעים על השוויון זכויות, הם שומעים על איך הדאגים לחלשים, כל הדור הצעיר הזה אומר, ואיפה התורה? במה התורה עסוקה? בלהגיד לי לשמור שבת? נו הבנתי. בלהגיד לי לאכול כשר? נו הבנתי. איפה גאולת העולם? איפה כל העולם כולו, השוויון, האור הזה של תנועת ההשכלה, הצמיחה של העולם? החוצפה, הכוח השלילי, כאילו זה הכפירה, המתעורר בעקבות הדמשיכה בחוצפה השגיאה, הסיבה שלה זה לברר את כל המושגים האמוניים. כשאני אומרת על משהו, לא קונה את זה. הדור הצעיר בא ומסתכל על התורה ואומר, וואלה, לא קונים את זה. זה לא משכנע אותי, זה לא מרומם אותי, זה לא מדבר אליי, זה לא רלוונטי לחיים שלי, לא רוצה. זה בדיוק הכפירה. אבל אז המרחק הזה, החוצפה הזאת, השאלות המטריסות האלה, מה הן מכריחות אותנו? להתחיל לברר את תורת ארץ ישראל, להתחיל לברר את כל המושגים האמוניים האלה בצורה הרבה יותר עמוקה, בצורה הרבה יותר ברורה, בצורה הרבה יותר בהירה. בסדר? ראשית, כן. אף על פי שנורא הדבר לראות שכמה ענייני אמת, מידות טובות ומצוות וחוקים הולכים ונשטפים ונעקרים לכאורה על ידי זרם השלילה. הרב אומר לנו, התוצאות של זה הן חריפות. הן חריפות. יש מחיר מאוד מאוד כבד לשלם על כך שככה גאולת ישראל מופיעה. זה בכלל לא קל. איזה תוצאות קשות אנחנו רואים? הוא אומר לנו, אנשים עוזבים את התורה. אני חושבת שהיום אנחנו יכולים להסתכל על עם ישראל, איפה הוא נמצא היום. או על החברה המערבית שלצערי אנחנו כולנו חיים בה, בארץ ישראל של היום. על כל המושגים האלה שנפתחו לבירור הכי, כאילו הזכרנו פה את זה הרבה פעמים, נכון? הזהות שלי, מי אני בתור בן אדם, מי אנחנו, מי זה בכלל בן אדם, מה זה בן אדם, מה זה משפחה, מה זה עם, מה זה? הכל נפתח לשאלת מה זה, מי אמר? אז מה אם אני יהודי, איך... מישהי סיפרה שהיא איבדה תעודת זהות כמה פעמים בשנים האחרונות, והיא אומרת, כל שנתיים כשאני הולכת, כבר יש עוד סעיף שהוא לא רלוונטי. עוד מעט מה יכתבו, אני לא יודעת. שם, אולי גם זה, אין לזה שום משמעות. כאילו, ממש, היא אמרה, כאילו, הלאום יורד, כל הקטע הזה עם הורה אחד, הורה שתיים, עוד מעט אולי גם את המין יורד. כאילו, ממש היא אמרה שזה, כאילו, היא הרגישה את זה על בשרה. אבל יש לזה ביטוי, יש לזה ביטוי לסערת נפש שהעולם שלנו נמצא בה. בדיוק זה, כמה ענייני אמת, מידות טובות, מצוות וחוקים, הולכים ונשטפים ונעקרים לכאורה על ידי זרם השלילה. זה מאוד מאוד קשה. אני מרגישה כל הזמן עם כל מערכת הבחירה, לא יודעת אם אפשר להגיד מערכת כבר, זה נהיה... כן, מערכת השמש. אבל נכון, אבל אפילו זה. עם ישראל אומר, אנחנו רוצים הנהגה אמיתית. מה זה הנהגה בכלל? אחרי מי אנחנו הולכים? מה עם ישראל מבקש פה? זה לא בכדי כל האירועים האלה שקורים לנו. יש פה ברורים מאוד עמוקים, כאילו על דברים שכל החיים חיינו איתם. מישהי סיפרה לי שאח שלה עבד עליה, כאילו אחת הבנות, החברות שלה, הבת שלי, שאח שלה עבד עליהם, שהחליטו להכתיר את ביבי למלך ישראל. ואז לא יהיה יותר בחירות. אמרתי, וואי, על זה עוד נראה לי עוד לא חשבו. אבל זה ממש כאילו פתאום. אמרתי, אשכרה, זה... כאילו באמת, עם ישראל רוצה הנהגה אמיתית, עם ישראל רוצה משפחה אמיתית, עם ישראל רוצה הגדרה עצמית אמיתית, עם ישראל רוצה ברור אמיתי מי אני, עם ישראל רוצה להיות קשור לארץ ישראל באמת, לא כי הנדלן בנתניה הוא יותר שווה, לא יודעת איפה הוא שווה, אני לא מבינה בנדלן, בסדר? אבל לא בגלל מחירי הדירות הולכים לגור לא בסדרות ולא בנתניה ולא בקריית שמונה. יש פה לא בקריאת ארבע בוודאי, אבל יש פה ברור אמיתי, מה זה המקום הזה? הכל נפתח לברור. זה הכוח של הכפירה, שהיא פותחת את הכל עד הרבדים הכי, כאילו עד הניואנסים הכי קטנים, עד הרבדים הכי עמוקים, היא פותחת את כל השאלות לברור. שום דבר לא מתקבל, כי ככה אבא שלי אמר, כי ככה אמא שלי עשתה 120 שנה וחיה עם זה בסבבה, כי ככה משה נתן תורה למשה מסיני, קיבל מריבונו של עולם בסיני. הכל נפתח לשאלה. לנו מאוד קשה לחיות עם עם סימני שאלה הבלתי נגמרים האלה, אבל הרב אומר לנו, תסתכלו מכל מקום, סוף סוף הכל יצמח בטהרה וגבורה בקדושה עליונה, מגרעין האיתן הטהור והמרומה. וואי, זה ממש מתאים לחנוכה, שכל שלילה לא תגיע אליו. איך הרב קוק יודע את זה? מאיפה הוא כל כך בטוח? כי הוא הרב קוק, את אומרת. שמה? כן, את צודקת, יעל היא אומרת, יש נבואה. שמה? נכון, שנצח ישראל לא ישקר. כל מה שאתם לומדות פה, בנות, לחזור על השיעורים בנצח ישראל, אני מבקשת. באמת, בדיוק הרבנית התכתבה עם הרב דוד, עשתה לו שיחת מוסתם, לא חלילה. אמרה לו, מה קורה? הבנות פה במצוקה, לא לומדות נצח ישראל, אי אפשר לחיות ככה. נכון, אבל זה בדיוק זה. יש בעם ישראל גרעין האיתן, נצח ישראל לא ישקר. הקדוש ברוך הוא מודיע לנו את זה באופן חד משמעי. יש את הלב של עם ישראל שלא משנה כמה הגילוי החיצוני הוא רחוק, סופו של הבסוף מהגרעין האיתן הטהור והמרומם, שכל שלילה לא תגיע אליו. זה איזה בונקר כזה שמור שמור שמור, שאפילו צהל לא יכול לפצח אותו. בונקר שמור שמור שמור, שיש בו גרעין כזה חזק של חיבור בין עם ישראל לריבונו של עולם, שממנו אורו יזרח בתור אור חדש של ציון בגדולה מופלאה. אז תחשבו איזה ברות מזל אנחנו שזכינו להיות בדור שיראה את זה. נכון שעכשיו אנחנו חוות את כל הבלבולים ואת כל הכפירה ואת כל הסימני שאלה ואת כל הקשיים, באמת, ואת כל הכל, כאילו באמת הכל פתוח לסימן שאלה אחד גדול. אבל הנביא מבטיח לנו, בסוף יצמח פה אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאור, לא, ההמשך זה השיר, אבל אור חדש על ציון תאיר, זה ישעיהו הנביא מבטיח לנו, שבסוף הגרעין האיתן הזה יצמיח תורה של ארץ ישראל, הוא יצמיח אמונה מאוד מאוד מבוררת, הוא יצמיח תשובות עצומות לכל השאלות האלה, שכל השאלות יתגמדו, אנחנו בדרך, ואורו יזרח בתור אור חדש על ציון בגדולה מופלאה, למעלה מכל ציור, שכוחות דלים של נפשות עייפות, עייפות חומרית ורוחנית של גלות ארוכה ודלדול יכולים לצייר. אז אני מרגישה שהפסקה הזאת היא נותנת לנו גם הרבה מאוד הבנה על איפה אנחנו נמצאים. ממש יכולת ככה לאמץ את העיניים של הרב קוק שמסתכלים על הדור הזה במבט שחודר לעומק, והיא גם מבטיחה לנו שיהיה בסדר. אז אם הרב קוק הבטיח, אנחנו יכולות להיות רגועות, נראה לי, קווה. לפחות להאמין שאנחנו יכולות להיות רגועות, גם אם זה קשה לנו. בואו מהר נלמד את פסקה ב', בסדר? נועה, את יכולה להביא את הדפים מהמכונה צילום? נועה הייתה אחרי צילומים שנה שעברה. אז, ואז בפעם הבאה נתחיל את פסקה ג' ישר, טוב? אז יכול להיות שזה היה נראה אחרת. נכון, זה למה לא התחילו, לא היה, זה בדיוק מה שהרב כותב באיגרת, שהם לא ראו את הצורך של זה, הם לא הבינו כמה זה קריטי. הסברנו את זה שיצאו, אני יש לי, תודה. הם רוצו את זה. אז יאללה, אני מתחילה שיהיה לכם קצת הפסקה. סליחה, אנחנו התחלנו מאוחר, אני מצטערת. טוב. פסקה א' ופסקה ב' בעיקרון העניין שלהם יש לא יש לכם ג וא ב באותו דף. לא, דף חי דף. ב. הם מסתובבים פה. הנה, ליד הדעיה יש. יאללה, אז אמרנו, שנייה, שנייה, ממש, 5 דקות ו... 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 מה? מה מאמר? כן, ממאמר הדור. בפסקה א' ראינו שהרב אומר לנו כמה המצב קשה. נכון, דיברנו על האוי, דיברנו על ה, על ה, על החושך, על ה, כל המציאות הקשה שעם ישראל נמצא בה. פסקה ב', סליחה, היא עדיין מציירת את המציאות הקשה. מפסקה ג', היא כבר התחילה להגיד לנו איך אנחנו יוצאים מזה, אז אנחנו, מה? תכתבו בתיקונים. הידיים רפות, הברכיים כושלות, הלב נמוג והעיניים טועות לתור פה ושם. אולי יש איזה נקודת אור, איזה ניצוץ תנחומים שיהיה ראוי להאיר ולחמם, ולעלות על ידו של עבד אש קודש, אבל מאומה לא ימצאו. האבות נבהלים ונואשים, הבנים מלאים רוגז וקצף, ואיש שפת רעהו לא ידע ולא יבין. כל אחד מתגדר בצרותיו המיוחדות לו, כל אחד מאשים את חברו, בתולע קולר רק בצברו, ולהשיב את הלבבות אלה לאלה, בקל וחומר לשלב את הידיים לעבודה חשובה וכוללת, אין דורש ואין מבקש. נהפכו ציריי עליי, ואלך מר בחמת רוחי, ויד השם עליי חזקה. מה בהתחלה הרב מתאר לנו? תחושה שמה? מה? חולשה ממש. תסתכלו איך הוא לא מדלג על שום חלק מהגוף שלנו. הידיים, כאילו ממש איזה רפיון ממש ממש גדול שמורגש בעם ישראל עקב הקרע הזה של, של החילון, של הכפירה. אבל עדיין יש איזה חיפוש, איזה נקודת אור, מחפשים איזשהו נקודת משהו שיכול לבוא ולגשר. ומה מוצאים? מה מוצאים? לא מוצאים. תסתכלו איך הוא ממש שם, מתאר לנו איך האבות והבנים נמצאים בשני צדדים של המתרס. האבות נבהלים ונואשים. תחשבו, גם אנחנו לפעמים, כש אני מקווה שלא נתנסה, אבל כשאתה מסתכל על הילד שלך הולך בדיוק בדרך אחרת ממה שאתה מתפלל בשבילו, איזה בהלה זה יוצר אצל האבות, איזה ייאוש. תיארנו את זה שהרבה אבות שהבנים שלהם הורידו את ה, את ה, הורידו מעלה מור תורה, עולם תורה ומצוות, ממש עשו קריאה, ומבחינתם אין לי יותר ילד. יש פה ייאוש מאוד מאוד מר מזה שהבנות לא הולכים בדרך של האבות. אבל מצד שני הבנים, בטח איך הם יגיבו אם האבות שלהם קוראים עליהם קריאה, מלאים רוגז וקצף. יש פה מצד אחד, כאילו אני מרגישה מאוד מאוד געגוע שכל אחד רוצה להתחבר אחד לשני, אבל אי שפת רעהו לא יבין. הם במקום לשבת, זכות שבפסקה א' הוא דיבר על הדיבור שחסר, כל אחד נמצא בייאוש שלו, בבהלה שלו, ברוגז שלו. כן, 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 בעצם לגשר על הפער הזה. הוא אמר לנו, אין, איך אפשר לחבר? למה הוא מצטט לנו את להשיב את הלבבות אלה לאלה? כי מי רק יכול לעשות את זה כנראה? נכון, הזכרנו את זה. אליהו הנביא, זה היה התפקיד שלו, להשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. אני כן רוצה רק לסיום לצטט פה, לא אני מצטטת, הרב מצטט לנו שתי פסוקים. קודם כל הוא מצטט פסוק מדניאל, נהפכו ציריי עליי. מה זה ציר? לא של הגפיל תפיש, יש עוד ציר. איפה יש לנו צירים? צירי לידה יש, אבל יש בדלת, נכון. מה הצירים של הדלת עושים? הם מחזיקים את הדלת, הם נותנים לה לזוז ממקום למקום. כשהרב אומר לנו נהפכו ציריי עליי, הוא כאילו ככה המלבים, המלבים? כן, נראה לי, ראיתי אותו, ראיתי שכתוב שם, שהוא אומר זה כמו כאילו העמוד שדרה שלנו, כאילו מישהו בא ומסובב אותו, כמו את הציר של הדלת. נהפכו ציריי עליי, הרב מבטא את המקום שלו, עוד מעט נדע איך הוא אומר את זה, שהוא מבטא את המקום שלו, של כזה רעידת אדמה, העולם רועד עליי. נהפכו ציריי עליי, כאילו מישהו לוקח את הציר שעליו אני עומד והופך אותו, הוא מסובב אותו. איך אני ניגש לעולם עם כל הבלבול הזה, עם כל הייאוש, עם כל הבהלה, עם כל הרוגז, עם כל הקצף, איך מחברים את הקצוות בחזרה? והרב מביא לנו פה עוד ציטוט, אפשר לראות את זה למטה, ורוח נזה על יחזקאל, ורוח נסעתני ותיקחני ואלך מר בחמת רוחי ויד השם עליי חזקה. כשיחזקאל אומר את הפסוק הזה, למה הוא מתכוון? מה קורה לו? מה הקדוש ברוך הוא מבקש ממנו? מי שזוכר קצת מיחזקאל, יחזקאל הוא הנביא שמנבא את חורבן, הוא מלווה את עם ישראל בחורבן הבית, נכון? חורבן בית ראשון. והוא צריך ללכת ולהגיד לעם ישראל שמה? שיוצאים לגלות, שבית המקדש נחרב. הוא רוצה לעשות את זה? לא. מה קורה? ברוח נסעתני ותיקחני. הקדוש ברוך הוא מוביל אותו מציציות ראשו. כאילו עושה לו עם הרוח להביא אותו למקום הזה של לנבא את הנבואה. ובאיזה מצב נפשי יחזקאל מגיע לנבואה הזאת? והלך מר בחמת רוחי. מה המלבים כותב? שרוח הנביא מצד עצמו היה מלא מרורות, כי ראה הרעה עתידה לבוא. רק שיד השם וכוח הנבואה הייתה חזקה עליו, לעוררו בכוח גדול על השליחות. אני חושבת שיש פה איזה הצצה כזאת למקום שהרב נמצא בו. והוא אומר לנו, אני נמצא בדור מאוד 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 מורכב. ויש לנו תפקיד של הנהגה. תלמידי חכמים הם לא יכולים לשבת על הכיסא, ללמוד תורה, כמו שאני, זה לא לציטוט. אני צריך להורות דרך עכשיו לעם ישראל, זו דרך לא קלה בכלל. הדרך הזאת מציקה לי, ואלך מר בחמת רוחי. אני עכשיו צריך לבוא ולעשות שלום, לעשות חיבור, לדבר על העומק בין שני המחנות האלה. המחנות של האבות המבועלים והנואשים, המחנה של הבנים הרוגזים והקוצפים. איך אני אמור בכלל להיות בין שתי המחנות האלה? ואלך מר בחמת רוחי. זה מה שהרב מרגיש, את המרירות של התפקיד הזה. אבל הוא אומר, אין לי ברירה, ברוח השם נסעתני. אם לא, אנשי הקודש יבואו וייצרו את הלימוד אמונה, את האמון בעם ישראל, את תורת ארץ ישראל, את ההסתכלות הזאת על כוח החוצפה, על כוח הכפירה, כזרז לתהליך הגאולה, כמה שמכרח את כולנו לשבת פה וללמוד, באמת, אף אחד לא יוכל להסתכל על עם ישראל בעין טובה. באמת מה שיצא מזה בסוף זה ייאוש מהתהליך הזה של הגאולה. והרב מוכן לקחת על עצמו את התפקיד המר הזה, כי הוא יודע שנצח ישראל לא ישקר, שבסוף הגאולה תנצח. שעה שיעור, מה אני אעשה?
יאללה,
גמרנו, בדיוק סיימנו. אז שיהיה לנו חודש טוב ומתוק, בכלל בלי מרירות.